שלום. אנחנו פותחים את ספר במדבר. שמו המקורי של הספר איננו במדבר, כי אם שמו האמיתי של הספר המקורי, זה נכון, של הספר איננו במדבר, כי אם וידבר. בכלל, כל החומשים של התורה נקראים על שם הדיבור. שמות, שם זה מילה, מילה שבה מציינים דבר או מישהו. אם כן, זהו חלק ממבנה הדיבור, השמות. ויקרא, כמובן, ויקרא אל משה, אלה הם דיבורים, אלה הם דברים. כמו כן גם ספר דברים, אלה הדברים אשר דיבר משה, וכמו כן גם ספר וידבר, וידבר השם אל משה. וגם ספר בראשית, חכמים אמרו, בעשרה מאמרות מברא העולם. איך יודעים שזה בעשרה מאמרות? 9 פעמים כתוב ויאמר אלוהים, ופעם אחת נאמר בראשית ברא אלוהים. בראשית גם כן מאמר הוא, נמי מאמר הוא, אומרת הגמרא. אותו אחד מסבר את זה. כן, הגמרא אומרת שגם בראשית זה מאמר. אם כן, כל החומשים קרויים על שם מאמרו של הקדוש ברוך הוא בדבר השם שמיים נעשו. זה כמובן קשור להגדרה הכוללת של התורה. התורה שלא כפי שרגילים לחשוב מי שחושב כך, התורה איננה חוכמה, כי הרי חוכמה יש גם בגויים, חוכמה בגויים תאמין. התורה איננה דברי מוסר, איננה דברי דרך ארץ, שהרי דרך ארץ קדמה לתורה. אם אתה רוצה לעסוק בתורה, עליך להיות מוסרי תחילה. לא התורה עושה אותך מוסרי, אלא המוסר מאפשר לך להגיע לדברי תורה. כמו כן גם, כל הגדרה שתרצו, כל הגדרה אנושית כללית שאנחנו נותנים לתורה, בין שזה אסתטיקה או ספר חוקים וכל מיני הגדרות מהסוג הזה, או חוקה מדינית של האומה היהודית, או ספר ההיסטוריה של העם היהודי, כל ההגדרות האלה לוקות באנושיותן. אלה הן הגדרות השייכות בסופו של דבר אל עולם הטבע או עולמו של האדם במדרגה זו או אחרת. כשאנחנו מדברים על התורה ומנסים לתת הגדרה של מהי תורה, התשובה הפשוטה ביותר זה דברי הבורא, דבר השם. כלומר, זה האופן שבו הוא גילה לנו את רצונו. ולכן אין מה להתפלא, הדרבה, זה מסקנה מתחייבת, שכל החומשים של התורה יהיו קרויים על שם הדיבור ההוא. בראשית מאמר, שמות גם מאמר, ויקרא, במדבר, דברים, כל אלה הם ביטויים של דיבור, דבר השם מתגלה באופנים שונים. כך שניתן לומר אפילו שאותו דיבור אלוהי מופיע בחמישה אופנים שונים. יש האופן של בראשית, האופן של שמות, של ויקרא, של במדבר וכו'. ובאמת, מכיוון שיש חמישה אופני דיבור, חמישה צורות איך להתבטא, הצורה של בראשית, של שמות, של ויקרא וכו', ולכן יש חמישה חומשים בתורה. כל פעם החומש החדש מלמד אותנו מהו דבר השם לפי כלי קיבול כזה או אחר. למשל בספר בראשית, מהו דבר השם כשאין מי שישמע לו, זה הנושא של ספר בראשית. ספר שמות דן מהו דבר השם כשיש כבר מי שישמע. ספר ויקרא זה דבר השם המצפה מן הנברא לבוא אליו. ספר במדבר, ספר וידבר, הוא ספר הדיבור. כלומר של הדיבור המבורר. מתחילים לדבר, אבל מתחילים לדבר ברמה אנושית רגילה. כלומר, זה סך הכל ספר המתמודד עם המצב שהאדם חזר לאנושיותו. מצב שהאדם למשל איננו שומע את דבר השם. ישנה שתיקה של הבורא. מה לעשות במצב כזה שיש בו שתיקה? המצב הזה למשל הוא מבחינה היסטורית נמשך מאז הפסקת הנבואה ועד ימינו אנו. כלומר, מאז שפסקה הנבואה מישראל ומן העולם, אנחנו נתונים במצב שבו הבורא איננו מדבר עמנו. אנחנו אם כן בעידן של ספר במדבר. בספר במדבר האדם נתון למצבי משבר, כשאין לו אפשרות להתמודד אלא מכוח עצמו. מה שנקרא בשפה יותר כללית, אסתר פנים. כשישנו אסתר פנים, ישנם סדרים שלמים של התמודדות של האדם עם חוסר הסדר הזה. והתורה גילתה לנו שישנה תורה אפילו למצבים שבהם השם איננו מדבר. יש דבר השם למדבר. וכמובן זה סדר בפני עצמו. הרב צבי יהודה היה רגיל לקרוא לספר הזה בשם ספר הדרך. יש ספר לבית, זה ספר ויקרא, ספר לדרך, זה ספר במדבר. ולא הרי הלכות הבית כהרי הלכות הדרך. לכל מצב בחיים יש תורה אחרת. לכן לפני שיוצאים אל הדרך יש תפילת הדרך. נכנסים לעיר, ישנה תפילה שאומרים כשנכנסים לעיר. אם כן, יש סדרים מיוחדים. ולכן בספר במדבר אנחנו רואים סדר שונה מכל התורה כולה, משום שמדובר כאן בספר של יציאה מן הסדר. מה קורה במצב שיש בו משבר, במובן הלאומי, במובן הארץ ישראלי, במובן הפוליטי, או בכל מובן אחר שהוא, הבאתי רק דוגמאות אקטואליות. עכשיו, בספר במדבר ישנו, כמובן, כמו בכל פרשה בתורה, ישנה הדרכה כוללת. הדרכה כוללת היא שגם בשעה שיש בלגן, גם בשעה שיש אי סדר, תמיד צריך לזכור שראשית המצב הזה היה במצב של סדר. ולזכור שזה עתיד לחזור אל הסדר. ובאמצע המשברים. כלומר, המשברים הם מעבר ממצב של סדר אחד למצב של סדר שני. לכן התורה בספר במדבר פותחת דווקא בדבר מסודר ביותר, וזה סדרי המחנות ומפקד בני ישראל. ורק אחרי שהתורה מסיימת את הסידור הזה, אז אנחנו נכנסים לבעיות של המדבר. וכאשר אנחנו מסיימים את הבעיות של המדבר, אז עוד פעם ישנו מניין בפרשת פנחס, מטות מסעה נגמלים מן המדבר. כלומר, המדבר נתפס מראש כמצב מעבר. וזה מאוד בריא לדעת את זה, כן? כי יכולים להיות מצבי מדבר בחיי האדם ובחיי העם ובחיי האנושות, ושנחשוב שהמצבים האלה הם המצבים הטבעיים של האומה, שזה נורמלי להיות באנורמליות. ולכן יש גם, יכולה להיות התאהבות במצבים כאלה, במצבים של אנומליה. וישנן השקפות עולם, יהודיות במרכאות, שרואות את יהודו של העם היהודי דווקא באנומליה. וישנו פחד, כידוע, לצאת מן הגלות. דיברנו על זה קצת בעניין השמיטה, הזכרנו את זה. דבר נוסף, יש גם ממד טרגי לעובדה של המשבר. כשאני נתון במשבר, כשיש הפיכת סדרי המציאות, האדם איננו תמיד יודע מה המשמעות של מה שהוא עובר. כלומר, אפשר לחשוב שזה הגורל הקבוע של האדם להיות במצבי המשבר. ולכן התורה מקדימה לנו את זה, את הידיעה שגם המשברים הם מסודרים. אז נכון שאינני יודע מה הסיבה שבגללה אני נתון ברע. אבל עצם הידיעה שישנה סיבה, זה כבר פותר 90% מן הבעיה. אף טיפוס של הדבר הזה מצאנו בספר יוב. יוב, אדם צדיק, שבאו עליו כל הייסורים שבעולם, והוא איננו יודע למה באו הייסורים האלה, ולא רק שהוא איננו יודע מדוע באו הייסורים האלה, הוא גם חושב שאין שום סיבה. ולכן תמונת העולם אצל יוב היא תמונת אבסורד. בסוף הספר, בסוף ספר יוב, הקדוש ברוך הוא נגלה אל יוב ומדבר עמו ומסביר לו את סיבת ייסוריו. כשאנחנו קוראים את הפרק שבו מתוארים דברי השם אל יוב, אנחנו לא מבינים מהי הסיבה. כלומר, יש שם הסבר נפלא שנותן הקדוש ברוך הוא, אבל יש רק בעיה אחת, הוא בכלל לא מובן. ויום שומע את ההסבר הלא מובן הזה, והוא אומר, סוף סוף אני מבין. מה זאת אומרת? הוא מבין דבר אחד שהוא לא ידע מקודם, שיש סיבה. מהי הסיבה? זה כבר שאלה משנית לחלוטין. העובדה שאני יודע שיש משמעות לאיסורים שלי, היא כבר הופכת את כל הייסורים האלה ללא ייסורים. ולכן כבר ההסבר איננו חייב להיות מובן. אבל צריך שתהיה ודאות, שיהיה איזשהו ביטחון, שיש משמעות לייסורים האלה. ולכן ספר במדבר בא ללמד אותנו, דע לך, שגם במצבים של אנומליה, יש תורה למצבים כאלה. אפשר לומר שספר במדבר, בהרחבה יותר גדולה, זהו הספר של כל האנושות, בין אדם הראשון לבין ימות המשיח. מדוע? אדם הראשון אין לו בעיות. הוא אדם הראשון. הוא ראשית הכל. התפקיד שלו ברור לחלוטין. המשיח הוא האדם האחרון, הוא האחרית, הוא התכלית של הבריאה. אם כן, גם אצלו אין בעיות. איפה יש בעיות? באמצע. מובן? כלומר, מי שאיננו לא כאן ולא שם. ואפשר לומר שזהו גורלו של האדם לאורך כל ההיסטוריה. להיות בין הראשית לבין האחרית, אם כן, לחפש את מגמת החיים, ובשביל זה ספר במדבר הוא כל כך חשוב, כי הוא עונה לשאלות האלה. כן. מה? כן, זהו, כלומר כל האנושות כולה היא ילד סנדוויץ' אחד גדול. כן, בדיוק. ולכן גם הדמות המרכזית שמשחקת את התפקיד המרכזי בספר במדבר הוא דווקא שבט לוי יותר מכל שבט אחר. כלומר, כידוע, החברה הישראלית מתחלקת לשלושה חלקים, כמו כל דבר בחברה הישראלית. כהן, לוי, ישראל. לכהנים, כידוע, אין הרבה בעיות. הם אריסטוקרטיה קדושה. פרנסתם מוטלת על הציבור, אבל לא רק שפרנסתם מוטלת על הציבור, אלא גם שמכובדים בעיני הציבור. כלומר, אין הדבר הזה בזוי לקבל את פרנסתו מן הציבור, כיוון שהם עסוקים במקדש, והם עושים רושם גדול על האומה. בני ישראל, היהודים הפשוטים, גם להם אין הרבה בעיות. יש להם נחלה בארץ ישראל, נחלת שדה וכרם, הם עובדים את אדמתם, ולכן הם מרגישים טוב, הם מיושבים בארץ. בעצם אפשר לומר, החלק הבזוי כן? של החברה הישראלית זה דווקא הלוי, משום שאריסטוקרט הוא לא, יושב אדמה איננו גם כן, אם כן הוא במצב של לא כאן ולא שם. כן, תמיד הלוי, היתום, הגר, כולם ביחד. כן? כלומר, זו דמות אמצעית. ולכן דווקא בספר במדבר שבט לוי פועל יותר מכל שבט אחר. לעומת זה, הכהנים הם דווקא מככבים בספר ויקרא. איך ניחשתם יפה? אני אקרא בשם תורת כהנים, וישראל בספר דברים. כן? ויקרא במדבר דברים, כהן, לוי וישראל. וכן, אנחנו כאן בספר הלוי. ולכן תמיד אנחנו גם פותחים את הספר בחודש השני. כן? איך כתוב כאן בתחילת הספר? וידבר השם אל משה במדבר סיני, באוהל מועד, באחד לחודש השני. לא בחודש הראשון. גם לא בשנה הראשונה, בשנה השנית. לצאת אמרת מצרים לאמור. אולי תגידו שזה מקרי, כי המאורעות המסופרים בספר במדבר הראו בחודש השני, בשנה השנית. מה אני עושה מזה דבר תורה? אלא שאנחנו רואים שבספר במדבר עצמו ישנן פרשיות שקדמו לזה. בפרשת בעלותך אנחנו פוגשים את ציווי עשיית הפסח בחודש הראשון בשנה השני. אם כן, פרשת בעלותך ניתנה לפני פרשת במדבר. אם כן, למה התורה הקדימה את פרשת במדבר לפרשת בעלותך? כי זה כל עניינו של הספר, לדבר על המצב השני, המצב שאיננו המצב שלכתחילה, כלומר ביתו של הלוי. ודווקא הלוי יכול להדריך בעידנים כאלה. כהן במדבר איננו יודע מה לעשות, לוי כן יודע. והלוי זה כל מהותו, הוא שבט שמתלווה. כן, למה נקרא שמו לוי? הפעם ילווה אישי אליי, כן? כלומר מלשון מהתלוות. הוא כמין דבק בין השבטים. לכן גם בפרשה שלנו מופיע לוי בתור השבט היושב בתוך ישראל. כן? כלומר, יש לנו 12 שבטים מסודרים לארבעה מחנות מסביב לאוהל מועד, ושומרי אוהל מועד הם שבט לוי דווקא. כמובן שהתפקיד המרכזי הזה של לוי בין בני ישראל הוא תפקיד השייך לתקופת המדבר בלבד, לא לזמן ישיבתנו בארץ ישראל. בזמן ישיבתנו בארץ ישראל צריך למצוא מישהו אחר שמתאים לארץ ישראל בתור גורם מלכד בין השבטים. כמובן יש שבט כזה, שבט בנימין. שבט בנימין הוא שבט לוי של ארץ ישראל, זה כתוב במפורש. הרי מסביב לשבט לוי במדבר יושבים ארבע מחנות שהם יפה, כן, ראובן, דן, אפרים ויהודה, כן? כלומר, מחנה יהודה, מחנה ראובן, מחנה אפרים, מחנה דן. כלומר, אלה הם ארבעת השבטים המרכזיים המאגדים מסביבם את כל האומה. מעניין, גם לשבטים האלה הייתה נחלה בארץ ישראל. שבט דן, איפה ישב? בגוש דן. שבט יהודה, איפה ישב? ביהודה. יפה. שבט אפרים, בהרי אפרים, איפה זה? מבית אל ומעלה, כן? בצפונה. שבט ראובן, בבר הירדן, באיזה צד בבר הירדן? זה שבר הירדן הוא מזרחי, זה ידוע. אני שואל, איפה? מה? בדרום, ואישיק ביריחו, נכון? עכשיו, מה יש בין ארבעת השבטים האלה? נחלת בנימין, בדיוק. כלומר, בנימין נמצא בדיוק בין דן, ראובן, אפרים ויהודה. אם כן, הוא ממלא את הפונקציה של שבט לוי במדבר בארץ ישראל. כן? אגב, למה דווקא הוא? מה? לא, דווקא אין שום הקבלה ביניהם. זה בדיוק ההפך. לוי ובנימין זה בדיוק ההפך. לוי, כל עניינו דווקא זה שאין לו נחלה. כלומר, בעברית מודרנית אומרים לופטמנץ', כן? כלומר, זה משהו שלא אחוז בעולם הזה כל כך, כן? הלוי הוא גם לא בפסגת החברה, גם לא אחוז באדמה, כרוח כזאת מעליך. נו, איפה נולד בנימין? בארץ, הוא הצבר היחיד מכל השבטים. כלומר, הוא, וגם הוא הקטן שבשבטים. לפי הסיפור, התורה מספרת לנו את סיפורי חייו של בנימין בתור נער, כלומר בתור הדמות של היהודי העתידי. וביהודי העתידי עתידים כל היהודים האחרים למצוא את עצמם, כן? הוא כדמות ראי של כל השבטים. והראיה, כל הריב בין השבטים בספר בראשית סובב מסביב לאישיות של בנימין. מה יהיה עם בנימין? כן? כלומר, יהודה אומר, עבדך ערב את הנער, זה הנער שלי. יוסף אומר, מה פתאום, הוא יהיה לי עבד, אתם עלו לשלום אל אביכם. כלומר, כל המאבק בין יהודה ליוסף מתמקד מסביב לשאלה, אצל מי בנימין ישכון? כלומר, מי בעל הבית על היהודי העתידי, על הדמות העתידית של מדינת ישראל? ברור? ומה הדעה של בנימין בנושא? אולי גם הוא יגיד מה הוא חושב? זה מאוד מפליא. כל ספר בראשית רבים על בנימין, בנימין לא פותח את הפה. אתם יודעים למה? הוא מצפה להתפייסות בין האחים. כלומר, היהודי העתידי הוא דווקא זה שמלכד בפרצוף החדש שלו את הנטיות של כל השבטים. ולכן, בנימין אינו פותח את פיו. האבן שלו בחושן זה, מה האבן של בנימין? הישפה. חז"ל אמרו, יש פה ושותק. אף על פי שיש לו מה לומר, אינו אומר. ומה הצבע של הישפה? כן, תכף אנחנו חזר. כל הצבעים ביחד. כן, כל אבן ואבן בחושן יש לו, יש לה צבע משלה, מה שאין כן, הצבע של האבן הבנימינית זה כלל הצבעים. הוא כולל את כל ישראל בקרבו. גם שבט לוי כולל את כל ישראל בקרבו בבחינת עם ישראל בגולה. מה שאין כן בנימין בבחינת עם ישראל בארץ ישראל, ולא שרת השכינה, אלא בחלקו של בנימין בלבד. אז שמה תאמרו, הלוויה הלכה לאיבוד בארץ ישראל? לא, נשאר לה הר הבית, בתור מחנה לוויה. כלומר, בתור הקביעות הירושלמית, משהו מתקופת המדבר נשאר גם בימי ירושלים. אבל מוקף בנחלה בנימינית. בערי מקלט. מה? כן, כן, ודאי. כלומר, האופציה, זאת הערה נכונה. אנחנו ראינו שבתקופת התנ"ך היו מספר חלוקות של האומה. פעמיים קרה שממלכת ישראל נחלקה לשניים. הפעם הראשונה הייתה בימי שבע בן בכרי. הפעם השנייה הייתה בימי ירובעם בן נבט. וחז"ל אומרים, נבט זה שבע בן בכרי. מה בין זה לבין זה? בימי שבע בן בכרי השבטים התחלקו באופן הבא: שבט יהודה היה בדרום, נאמן לדוד המלך, וכל שאר השבטים כולל שבט בנימין הפכו לממלכה צפונית. בחלוקה השנייה, בימי ירובעם בן נבט, היה הפוך: כל השבטים הצפוניים נפרדו ובנימין ויהודה נשארו ביחד. כלומר, פעם בנימין הלך אחרי יוסף, פעם בנימין הלך אחרי יהודה. מה זה כל כך חשוב? זה פשוט מאוד. אומרת התורה, ונפשו קשורה בנפשו, לאן שבנימין הולך, שם הגורל של העם העברי הולך. כלומר, אם החלוקה הייתה באופן כזה שבנימין הולך אחרי יוסף, אז ההיסטוריה של עמנו הייתה ההיסטוריה של עשרת השבטים דווקא, ושבט יהודה היה הולך לאיבוד ולא היינו יודעים מה קרה לו. אבל קרה מה שקרה, ששבט בנימין בסוף הכריע לטובת יהודה. אם כן, ההיסטוריה של עשרת השבטים נשארה נסתרת מאיתנו.
כל בנימין הלך עם יהודה?
כן, כל בנימין הלך עם יהודה. בטח. מה, יש לך ידיעה אחרת?
לא יודע, יריב אביחי אומר שבין השבטים באפגניסטן יש שבט בנימין.
כן, אבל לפי הדעה הזאת זה משבט בנימין שנפרדו עוד במדבר. לפי השיטה שלו. עוד במדבר חלק משבט בנימין הלך לאיבוד. ו... מכיוון ששבט בנימין הצטרף לשבט יהודה, ההיסטוריה של עמנו היא ההיסטוריה של העם היהודי על שם שבט יהודה. כלומר, הדומיננטיות של שבט יהודה היא זו שנשארה לאורך ההיסטוריה. אם כן, טוב, אבל נחזור כאן למדבר. אנחנו עסוקים כאן בשבט לוי, שהוא השבט המאגד של האומה בימי המדבר. לכן, בפרשת בעלותך של ספרנו, התורה נותנת מקום מרכזי ביותר לשבט לוי. כלומר, בספר ויקרא מתוארת התקדשותם של הכהנים, בפרשת בעלותך מתוארת התטהרותם של הלוויים. גם מעניין, לגבי הכהנים נאמר וקידשת אותם, לגבי הלוויים נאמר וטיהרת אותם. מה בין זה לבין זה? מה ההבדל בין קדושה לטהרה? קדושה זה אחת מן הקצוות של המציאות, קודש וחול. מה שאין כן, הטהרה זה בדרך בין החול אל הקודש יש טהרה. כלומר, בדיוק זה תפקידם של הלוויים, הם מטוהרים. ואומרת התורה בפרשת בעלותך, אם אפשר להקדים קצת, פרשת בעלותך נאמר בפרק ח' פסוק י"ט, ואתנה ח' י"ט, ואתנה את הלוויים נתונים לאהרון ולבניו מתוך בני ישראל, לעבוד את עבודת בני ישראל באוהל מועד ולחפר על בני ישראל, ולא יהיה בבני ישראל נגף בגשת בני ישראל אל הקודש. יש פה ביטוי שחוזר על עצמו חמש פעמים. אם שמתם לב, מדובר על בני ישראל, זה חמש פעמים. רש"י אומר כנגד חמישה חומשי תורה. מה זה קשור לעניין? פשוט, הלוויים הם נושאי התורה. ולכן, אם בפסוק המדבר על הבדלתם של הלוויים מדברים על בני ישראל, זה כנגד חמישה חומשי תורה, כלומר כנגד התורה שבבני ישראל. וכאן יש תיאור מדויק לפי התורה של החומשים. הבה נראה. אני חוזר אותם לפסוק הזה, ח' י"ט, ויתנה את הלוויים נתונים לארון ולבניו מתוך בני ישראל. זה כנגד ספר בראשית. כלומר, הלוויים הובדלו מישראל כשם שישראל הובדלו מן העמים. וזה הנושא של ספר בראשית. לעבוד את עבודת בני ישראל באוהל מועד, זה ספר שמות, שכל תכליתו עבודת בני ישראל באוהל מועד. ולחפר על בני ישראל, זה ספר ויקרא, שעוסק בכפרה, ולא יהיה בבני ישראל נגף, זה ספר במדבר. מובן למה עכשיו. ספר המדבר הוא מקום הנגף. בגשת בני ישראל אל הקודש, זה ספר דברים, משום שזאת הכניסה לארץ, כן? גשת בני ישראל אל הקודש, הקודש זה ארץ ישראל, אם כן, יש, זה כנגד ספר דברים. כן. כן, מקום המשבר ומקום הנגף. זאת אומרת, כשאין גילוי שכינה, האדם נתון לפגעי העולם הזה, הוא בנגף. ולכן, לכן ספר במדבר ניתן כדי להתמודד עם הנגף הזה. עכשיו, ספר הנגף, אם תרצה. סופות בנגף, כן. אבל זה לא דומה, בנגב עם בית. כן. עכשיו, לפני שאנחנו יוצאים אל המלחמה, כלומר, אל הנגף, יש צורך לספור את בני ישראל. כלומר, לשים סדר בתוך האומה, כדי לזכור שהיה מצב תקין פעם. עכשיו, מהו המצב התקין? צריך קודם כל לספור את בני ישראל, ואז נדע מה המצב התקין של האומה לפני כל הצרות. רש"י אומר, לא רש"י, קודם כל התורה, פסוק ב', כן, פרק א', פסוק ב'. שאו את ראש כל הדת בני ישראל למשפחותם לבית אבותם, במספר שמות כל זכר לגולגל אותם. יש שני אופנים איך לספור בני אדם. אפשר לספור 1, 2, 3, 4, 5 וכו', עד 600,000 ו-3,550, ואז בסוף אנחנו מגיעים למספר. את המספר הזה רושמים על פתק ומפרסמים. זהו מספר בני ישראל, 600,000 ו-3,550. מה החיסרון של דרך המניעה הזאת? מה שחסר זה שזה מוחק את הפרט. הפרט בטל לעומת המספר הכללי. יש אפשרות אחרת. לא לספור 1, 2, 3 וכולי עד 600,000, אלא להגיד איציק ודודו וז'וז'ו ובבר ויוסי ולרשום רשימה של כולם ולראות מספר. אם כן, יש פה משהו יפה מאוד. כל אחד ואחד בא לידי ביטוי. מה חסר כאן? הכלל. כן? האחדות הקולקטיבית כאן איננה מושגת. אם כן, יש שני אופנים איך לספור. או במספר, או שמות. כלומר, או ללכת בשיטה קולקטיביסטית, או בשיטה אינדיבידואליסטית. אתם יכולים כאן לראות את המתח בין כל השקפות העולם המהלכות בקרב העולם, במיוחד במאה ה-20. בין האנרכיסטים מצד אחד, המכירים בערכו של הפרט בלבד, לבין הקומוניסטים מצד שני, המכירים בערכה של הכלליות בלבד. נו, מה תאמר התורה בזה? כמובן, כרגיל, היא תאמר את הדעה השלישית, כן? שאו את ראש כל עדת בני ישראל למשפחותם לבית אבותם במספר שמות. כלומר, זהו כלל שאיננו סותר את הפרט, ופרט שאיננו סותר את הכלל. כלומר, כשאצל אומות העולם יש החלטה לבטל, להתבטל מול הכלל, זה באמת מבטל את ערכו של היחיד. מה שאין כן, בישראל, כשאנחנו מבטלים את עצמנו לעבודת הכלל, דווקא אז היחיד מקבל את ערכו. למשל, אין לנו דוגמה של אדם שביטל את עצמו לכלל כל כך כמו משה רבנו. אז איזה ערך עצום יש לאישיות שלו. כן? כלומר, דווקא זה במספר הביא לשמות. הביטול אל הכלל הביא גם לחשיבות היחיד. ברגע שישנה מחיקה של היחיד או מחיקה של הכלל, סימן שיש חוסר בריאות באותה חברה. אצלנו יש במספר שמות כל זכר לגולגל אותם. ודווקא במצב כזה יש השראת שכינה. כן? הבה נקרא את דברי רש"י. רש"י אומר בפסוק הראשון, מתוך חיבתן לפניו מונה אותן כל שעה, כשיצאו ממצרים מנען, וכשנפלו בעגל מנען לידה מניין הנותרים, וכשבא להשרות שכינתו עליהם מנען. כלומר, מצב של במספר שמות, שיש אחדות ואיזון בין הכלל לבין הפרט, זהו התנאי להשראת השכינה. עכשיו, יש פה רק איזה קושי אחד ברש"י. רש"י אומר, כשבא להשרות שכינתו עליהם מנען. איך רש"י יודע שזה כשבא להשרות שכינתו עליהם? רש"י בעצמו עונה על השאלה, כן? באחד בניסן הוקם המשכן, ובאחד ביער מנעם. נפלא, לא? אז כשבא להשרות שכינתו עליהם מנעם, שהרי באחד בניסן הוקם המשכן, ובאחד ביער מנעם.
אז רוצה
היה צריך להיות הפוך, יפה מאוד. ואם כשבא להשרות שכינתו בא למנות, אז שימנה לפני הקמת המשכן. לא מובן. כן? כנראה שכוונת רש"י היא להשרות שכינתו, אין הכוונה להקמת המשכן. בכלל, איך מונים פה? את מי מונים בדיוק? לפי איזה קריטריון מונים מישהו? כל זכר, כן? מבין 20 שנה. ובדרך אל ארץ ישראל יש סכנה של נגף, לכן צריך למנות אותם. בא להשרות שכינתו עליהם, כלומר להכניסם לארץ, להקים את מדינת ישראל, לפיכך מן העם. נכון. השרת שכינתה, שכינת, במובן המלא, זה בארץ ישראל. והייתי לכם לאלוהים. איפה זה נאמר? בארץ ישראל, נכון? כמו כן, אנחנו רואים שהמספר הזה של 60 ריבו הוא חשוב מאוד להשראת שכינה בארץ ישראל. וזה מפורש. הרואה 60 ריבו מישראל מברך, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם חכם הרזים. מתי מברכים את זה? רק אם ה-60 ריבו האלה הם בארץ ישראל. מכאן אומר הרב קוק, אנחנו יודעים שכאשר יהיו 60 ריבו מישראל בארצם, אז תבוא הגאולה. כפי שהיה בתשח, הגיעו ל-60 ריבו, אז קמה המדינה. וכמו שאמר גם הגאון מבילנה, אם יש אפשרות להביא מיד 60 ריבו מישראל לארץ ישראל, צריך לעשות את זה מיד. שאם לא כן, צרות גדולות יהיו לעם ישראל, ורבנו הגרא היה בוכה כשהיה מזכיר דבר זה. כך אומרים תלמידיו. כלומר, בעצם יש סכנה של שואה. אם אין 60 ריבו מספיק בזמן, אוי ואבוי, מה יכול לקרות? כן?
אז
תודה
שהמשכן זה לא העובדה של השעת
שכנה,
אלא המשכן זה תנאי להשעת שכנה.
יפה. שעוד
קודם למניין
ישראל. יפה, נכון. זה תנאי. כלומר, כדי להיכנס לארץ, יש כמה תנאים. צריך למנות את המשכן, צריך למנות את בני ישראל, צריך להתכונן למלחמה, ואז נכנסים לארץ ישראל ושורה שכינה.
יחידים ולא של
יצא צבא. בתשח, כן. יש כמה אופנים איך לבנות 60 ריבו. יש 60 ריבו של זכרים בני 20 עד גיל 60. זה קרה רק במלחמת ששת הימים. ולכן, רק אז, שוחרה גם ירושלים. יש מדרגות של 60 ריבו. כן. יש כל מיני סוגי 60 ריבו. אבל 60 ריבו הראשון היה בתשח, השני בתשכ"ז. כן. כן. עכשיו, מתוך כך יש לנו אפשרות לגשת אל ה... לא, עוד לפני כן. כן. יש צורך במהלך המניין הזה גם לעשות תיקון של הרגע האחרון, כלומר לקחת את הבכורות, לנשל אותם מבכורתם ולבחור את שבט לוי במקומם. וזה נעשה בפרשתנו, כן? בפרשתנו מצווה הקדוש ברוך הוא לישראל למנות את הבכורות, למנות את הלוויים ולפדות את הלוויים, לפדות את הבכורות בלוויים. כלומר, יש החלטה אלוהית שלצורך הנהגת המדבר צריך לבטל את הבכורה של הבכורות, כלומר את מעמד הכהונה של הבכורות, ולהעביר את הכהונה הזאת אל הלוויים. מה עשו הבכורות שלקחו מהם את כהונתם? כנראה שבזמן המדבר אי אפשר. אבל לעתיד לבוא, יש מדרשים כאלה, לעתיד לבוא חוזרת הכהונה לבכורות. כלומר, מכאן אנחנו רואים שלתקופת הלוויה צריך לוויים. עכשיו, מה רע בבכורות? בכור זה מצוין, כן? יש קדושת בכור. מי שבכור פה שלא ירגיש רע. אבל הבכור, הגדרת בכור קודם כל, זה הראשון. בין הבנים הוא הראשון. בשביל מה הוא ראשון? כלומר, מה זה טוב להיות ראשון? אז זה אגואיסטי מה שאתם אומרים, אגואי ירושה. מה עוד? קדושה, זה מה קדושה? זה אגואיסטי גם כן, אני קדוש. יפה מאוד, לבכור יש תפקיד לטפל באחים הקטנים שלו. אתם רואים פה את הבעייתיות. הבכור יכול לתפוס את תפקידו בתור אני מרכז העולם, או מכיוון שאני הראשון, אני מדריך את מי שלא הגיע למצב שאני הגעתי אליו. אינו חווה עדיין את החוויות שאני חוויתי וכן הלאה. ואם כן, יש פה משימה מסובכת לבכור. הבכור צריך לדעת שהוא שני, וזה דבר מאוד קשה. הוא צריך לדעת שהוא לשירותו של השני. ולבכור זה לא מובן מאליו, כן? כידוע, הבכור הראשון בהיסטוריה גם כן התחיל להתווכח בנושא. קין, הוא החליט שהוא הראשון, ולכן הוא הבן. ובתור הבן, הוא התכלית של ההורים שלו. ההורים שלו רצו בן, הנה יש. מי זה הבן? זה אני. זה העמדה של קין. ולכן הכל למעני. פתאום נולד לו אח. האח מפר את התמונה היפה הזאת, האידילית הזאת, שבה קין עומד במרכז, והופך אותו לאחראי על אחיו. הדבר הזה כמובן מקומם את קין, ולכן הוא מחליט להרוג את אחיו כדי לחזור להיות בן. להפסיק להיות אח ולחזור להיות בן. אם כן, הבכורה, לפחות הראשונה בהיסטוריה, נכשלה בתפקידה המוסרי. אבל אי אפשר מפעם אחת לשפוט, כן? יש מספר פעמים, זה חוזר על עצמו בתורה. רואים כל פעם שהבכורות לא מצליחים. יצחק וישמעאל, ישמעאל לא מצליח. יעקב ועשיו, עשיו לא מצליח. וכן הלאה. תמיד הבכורה נכשלת. אם כן, ישנו ניסיון היסטורי המראה שאי אפשר לסמוך על הבכורה, ולכן צריך לבטל את מעמדה ולתת אותה דווקא למי שיודע על עצמו שהוא שני. מי שיודע שהוא שני הוא הבכור האמיתי, כפי שדרשו דורשי רשומות. בכור, אותיות ב' כף רש 2 20 200. כלומר, מי שיודע שהוא שני, הוא יכול להיות הבכור. ולכן ניתנה התורה דווקא למי שיודע להביא ביקורים. כלומר, לתת את הדבר הראשון לשני. באופן טבעי, אם אני הראשון, אז הדבר הכי טוב הוא בשבילי, והשאריות לשני, כמו שחשב קין. ודווקא הבל שהיה שני, באופן טבעי ידע להביא את בכורות צונו ואת חלביהן. זאת אומרת, את הראשון ואת הטוב ביותר הוא נותן לזולת. בזה הוא מוכיח שהוא ראוי להיות בכור. לכן התורה ניתנה דווקא מכל החגים, דווקא ביום הביקורים. כלומר, לא ניתנה תורה אלא לעם שיודע להביא ביקורים, לעם שיודע את ערכו של השני. וכמו כן גם הקדוש ברוך הוא, כשנתן את התורה, בעצם הביא ביקורים, לקח את הטוב ביותר שיש לו, את קניינו הראשון, ונתן אותו לזולתו. ובזה ניתנה התורה דווקא, כלומר, מתן התורה הוא מעשה של ביקורים, ולכן ניתנה דווקא ביום הביקורים למי שיודע להביא ביקורים. אם כן, זה הסיבה שבגללה הבכור נפסל, ובספר במדבר נלקח הלוי במקומו, והדבר הזה נמשך כל זמן שהעולם כולו נתון במצב המדבר, כלומר עד ימות המשיח. עד אז הלוי הוא במקום הבכור. אגב, מה? מי? לא, כל הניסה. מה? לא, זה בפרשת קורח. יש עשה פרשת, כן, קורח. יש כן, יש כמה מדרשים שהעבודה לעתיד לבוא במחורות. יש מקורות לדבר הזה. כן, עכשיו, רק כן, להעיר נקודה אחת. מבין כל הלוויים נבחרו הכהנים. מעניין מדוע דווקא הכהנים? מסיבה פשוטה. הכהנים הם כולם צאצאי אדם אחד. אהרון, שהיה בכור מלידה, ושמח בליבו כששמע שאחיו הקטן נבחר. אהרון, אחיך הלוי, ידעתי כי דבר ידבר הוא, הנה יוצא לקראתך ורעך ושמח בליבו. אם כן, זאת, זהו בכור שהצליח, לכן הוא יכול להיות כהן. ונתן משקריטרן חדש לכהונה. בכור שהצליח לראות באחיו את העיקר, הוא יכול להיות כהן לעולם.
נותן
את הבכורות
הביקורים לשני,
הוא
נותן לקדוש ברוך הוא.
הקדוש ברוך
הוא
זה השני?
אי אפשר לומר את זה.
למה?
הוא ראשון
הראשונים. נכון, אתה מדבר כמו בכור אמיתי.
אני לא
בכור. לא, אבל אתה מבין, כל אדם מבין קודם כל שהוא קיים, אחר כך הוא אומר יש גם אלוהים. כלומר, בהכרה האנושית מציאות הבורא באה במקום השני, ואז ישנה התהפכות, הוא מבין שהבורא ראשון לכל ראשון והוא שני. או? זה הכוונה. זה ככה צריך להבין. כן. היה גוי אחד בשם דקארט, הוא גם כן קצת הבין את זה ככה. כן? הוא אמר, יש לי ספק, אני קיים, לא קיים, מה, הוא לא יודע אם שום דבר, יש דברים, האם הכל אשליה, לא אשליה, כן? בסוף הגיע למסקנה, אני קיים. אם כן, הגעתי למסקנה ודאית. אחר כך הוא הסתכל על עצמו, ובתוכי הוא מצא מושג, אני מוצא את מושג האינסוף. אם כן, זה לא בא ממני, זה בא ממחוץ. אם כן, הוא קדם לי, אם כן, הוא ראשון ואני שלי. היה משהו ניצוץ אצל האיש הזה. הוא אין צורפתי. אחרי כל ההיסטוריה כולה, כן, יש תיקון. כן? הבכור הוא באמת ראשון. אז הוא יתפוס את מקומו בתור הראשון המנחה את האחים. ודאי, ואת זה הוא לומד מעם ישראל. עם ישראל נקרא בשם בני בכורי ישראל. ובתור בכור אנחנו ברכה לעולם כולו. וכן, אנחנו הבכור האמיתי. מובן? מה שכן, כל שאר העמים שטענו לבכורה, היו עמים אגואיסטים שלקחו את הבכורה הזאת לעצמם. לכן אמר הקדוש ברוך הוא למשה, לך אל פרעה ואמרת אליו, בני בכורי ישראל. תרגום, בני בכורי זה ישראל ולא אתה. כלומר, בני בכורי נשאו, ישראל נושא. כלומר, ישראל הוא בני בכורי. טוב, מכאן ואילך אנחנו יכולים להתבונן במבנהו של הספר בכללו. כן? הספר הזה הוא ספר שבו יש תבנית ותוכנית של ההתמודדות עם המשברים. ויש כאן חלוקה מאוד מאוד חשובה בין הטיפול בבעיות הפנימיות לבין הבעיות החיצוניות. כשישנו מצב של משבר, התורה מדריכה קודם כל בטיפול פנימי לפני הטיפול החיצוני. כלומר, ישנן בעיות בעולם כולו, יש בעיות אצלך, יש בעיות באומה. במה תטפל תחילה? קודם כל אצלך, אחר כך באומה, אחר כך בעולם כולו. וככה הוא סדר הפרשיות גם כן. בפרשת נשוא, ישנו טיפול בבעיות היחיד בתוך מחנה ישראל. ולכן יש שם טיפול בבעיות של שלום בית, פרשת סוטה. בעיות של טומאה. טומאה חמורה, טומאה קלה, טומאת מת, זב, מצורע. בעיה של קרבה אל הקודש, ריחוק מן הקודש, כל אלה הן בעיות. קרבה יתרה זה מסוכן, ריחוק יתר זה גם מסוכן. אם כן, כל פרשת נשוא מטפלת בבעיה של היחיד ביחסו אל הכלל וביחסו אל עצמו. רק בסוף פרשת נשוא יש התחלה של טיפול בבעיות של השבטים כשבטים. כן, לא רק היחיד, כאן מופיעה התרומה של הנשיאים בתור שלב נוסף בהתחברות אל הכלל. רק אחרי שהבעיות של היחיד, בעיות השבטים, טופלו, ישנה עלייה בטיפול בבעיות הכלל. וזה שונה ממה שמצאנו בכל התורה כולה. בכל התורה כולה מתחילים קודם כל בקדושת הכלל, ומתוך קדושת הכלל יורדים לאט לאט עד כל פרט ופרט. זה במצב של השראת שכינה. אבל כשיש צורך בתיקון האדם, מתחילים קודם כל מן הפרט ומתוך כך אל הכלל. כפי שכותב הרב קוק באורות התשובה, פרק י"ב, אי אפשר, או ב-י"ג, אי אפשר להידבק באמת ביסוד הלאומי של כנסת ישראל, כי אם מי שנפשו הותהרה כבר מחטות האדם הגסות וממידותיו הפחותות, או מי שנשמתו לכתחילה נפש טהורה. כלומר, דבקות בכלל ישראל היא אפשרית רק למי שכבר תיקן את מידותיו, תיקן את מעשיו, לפחות בעיקר. זה תלוי. האומה הולכת ונבנית מן הכלל אל הפרט, וכל פרט נבנה מן הפרט אל הכלל. על מה מדברים עם ילד קטן תחילה? קודם כל על זה שהוא לא ישקר. אחר כך אומרים לו שצריך גם מסירות נפש למען הכלל. לא ההפך. ברור? זה ככה בכל דור ודור. כן.
תלוי בתקופה.
לא, בכל תקופה זה ככה. בכל תקופה, ההתחברות אל הכלל עוברת דרך תיקון הפרט. עכשיו, כן. היום אנחנו עסוקים בשני המישורים ביחד. בזמן הגלות לא היה כלל ישראל. מת. חוץ מאשר בארץ ישראל קצת אנשים. כן? אבל מתנו בגלות. אז רק, פעלנו רק כיחידים. כן? מצב של מחלה. כן? מצב נוראי מבחינה יהודית. כן? היום אנחנו, הקדוש ברוך הוא החליט להשיב את שכינתו לציון. אם כן, הכלל הולך ונבנה. יחד עם זה, היחיד הולך ומתחבר אל המידה הכללית הזאת. וזה מה שיוליד את התנועה הלאומית בישראל, את ההרגשה של הבריאות הלאומית. אבל יש לה משברים לתנועה הלאומית הזאת, כידוע, לכל מי שקורא את העיתונים חס ושלום. כן? כל אחד יודע שישנם משברים בתנועה הציונית. כן? וזה מסביר הרב, מדוע? כשאין טהרה של היחיד, יש עיכובים בשלמות ההופעה של קדושת הכלל. אמנם לא בהתחלה, אבל בהמשך הדברים כן. רק אחר כך, אחרי הטיפול בבעיות האלה, התורה, פרשת ספר במדבר עובר לפרשיות בעלותך, שלח וקורח, כדי לדון בבעיותיה של האומה, שבעיות של כלל ישראל. בפרשת בעלותך מדברים בבעיות בהבנת המדרגות בתורת ישראל. בפרשת שלח בהבנת עניינה של ארץ ישראל, ובפרשת קורח בהבנת עניינו של עם ישראל. כן? כלומר, תורת ישראל, ארץ ישראל, עם ישראל, אלה הם שלושת הנושאים שזקוקים לליבון, ודווקא המדבר הוא מעבדה שבה הדברים האלה הולכים ומתבררים. ורק, כן, בפרשת קורח? לא, בבעיית ערכו של עם ישראל. כלומר, מהן המדרגות בתוך האומה וממילא של האומה ביחס לשאר העמים. כלומר, קורח זה ראשיתה של הנצרות. ביטול כל המדרגות זה גם ביטול ההבחנה בין ישראל לעמים. קורח התחיל בין ביטול ההבחנה בין כהן ללוי. כן? זאת ההבחנה. זאת הבעיה של קורח. אבל זה בדיוק אותה הבעיה. כלומר, אי ההבנה שישנן מדרגות בקדושה. כמו כן גם, מרים בפרשת בעלותך לא הבינה שיש מדרגות בנבואה. היא חשבה שנבואתה כנבואת משה. בפרשת שלח לא הבינו המרגלים שישנן מדרגות בגיאוגרפיה. ולכן חשבו שאין הבדל בין ארץ ישראל לכל הארצות. כי זה תכונתו של המדבר. המדבר משווה את כל המידות. במדבר הכל אחד. ולכן הרעיון שיש מדרגות בקדושה, קשה להשיגו במדבר, ולכן דווקא בנקודות האלה, בנקודה של המדרגות, מופיעים כל המשברים של המדבר. כמובן, רק אחרי פרשת קורח, כששלושת הבעיות האלה, הכלל ישראליות, מתלבנות, רק אז מתחיל המאבק בין ישראל לעמים, החיכוך בינינו לבין החוץ לגמרי. וזה בשתי פרשיות, בלק וחוקת. פרשת בלק מבארת את המאבק בין ישראל לעמים במישור הרוחני, הנשמתי, בין נבואת בלעם לנבואת משה. יש תיאור של כנסת ישראל בפנימיותה, לא מצידה הפוליטי הארצי הגלוי, כי מצד מהותה. זהו הנושא של פרשת בלק. ורק אחר כך אנחנו ניגשים אחרי הבירור הזה, מתוך הביטחון בסגולתנו, מה שמתברר בפרשת בלק, רק אז אנחנו ניגשים לפרשת חוקת, למאבק הפוליטי בין ישראל לעמים. פרשת חוקת מתחילות המלחמות הראשונות, ויש שם סוגי מלחמות שונות, מלחמות על מלחמות לוקליות, מלחמות יותר גדולות, עד שניגשים ממש לארץ ישראל. זה פרשת חוקת. אחרי כל זה, אז חוזרים אל הכלל. כלומר, אחרי בירור כל המדרגות האלה, כל הליבונים האלה, מופיע פרשת פנחס עם מניין חדש של בני ישראל לקראת כניסתו לארץ, אחרי שעבר את כל המשברים. זאת פרשת פנחס שמונה את ישראל משפחות משפחות.
פנחס בסדר הנכון.
מה?
פנחס בסדר הנכון.
פנחס בסדר הנכון, מה הבעיה? פנחס. ואחרי זה? צריך להיגמל מן המדבר. זו גמילה, זה לא פשוט. אחרי שנים רבות במדבר, עם ישראל איננו מסוגל לצאת מזה. כלומר, יש גם החלשה של הבית חולים. כידוע, במצבי מחלה, מכניסים את האדם לטיפול רפואי. הטיפול הרפואי בא לרפות אותו מחוליו, אבל נותן לו מחלה חדשה. מחלת החולשה, מחלת ההתמכרות למצבי הזקיקות לטיפול. לכן יש פרשיות מתות ומסעה הבאות להסדיר את היציאה מן המדבר. וכאן יש פדגוגיה מאוד מאוד עדינה ומדויקת של התורה, איך לצאת מן המדבר ולהיכנס לארץ ישראל, בלי לוותר על הטובה שהמדבר עשה לנו, ובלי לוותר על טובה של ארץ ישראל. ולכן יש בפרשת מסעה למשל מעבר של 42 מסעות שהיו לישראל במדבר אל 42 ערים של לוויים בארץ ישראל, כדי להשריש את המדבר בתוך אדמת ארץ ישראל. מה? נכון, אז מה? כן, זה, אתה שואל למה 42 ולא 48. יש 42 ערים נוספות על 6 ערים מקלט, שהן גם ערי לוויים. עכשיו תשאל למה. נוסיף לך עוד עיר אחת, ירושלים, שגם היא לא נתחלקה לשבטים, סך הכל כמה ערים, 49. כלומר, אנחנו מעוברים מקדושה בזמן המוסדרת לפי מספר 6 כפול 7, כל יחידה של זמן היא 7, תכפיל ב-6, זה 6 ימי המעשה לקראת השבת, כשאתה מגיע אל היום השביעי זה 7 כפול 7, סך הכל 49. נכון? ולכן התורה הסבירה את זה באופן הזה. כן? זה בדיוק העניין של הפדגוגיה של התורה בפרשה הזאת. כן, 42 שהופכים להיות 48. כן, הדיוק שלך נכון. כן. רק אחר כך יש סידור מחודש של כל התורה כולה בספר דברים, אבל זה נושא בפני עצמו כשנגיע בעזרת השם לספר דברים. זהו.